שלום, אני הילי רג'ואן סורק, ברוכה הבאה לפודקאסט לבחור נכון. ולפני שאני בכלל אציג לכם את הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, אני כבר אתחיל ואומר שכל אישה עובדת שאתם מכירים, מכירות, חייבת לשמוע את הפרק הזה. אז אני כבר מציעה לכם לחלוק אותו עם כל מי שאתם חושבות שזה יהיה לו עולה רלוונטי. בפרק הזה אני מארחת את אורי טורקיה שלס. אמרתי נכון?
כן.
יש. עורך הדין מומחית לדיני עבודה. ואורי פה כדי לספר לנו על תיקון החוק שהיא יזמה וכתבה, שבתכלס בשורה התחתונה, אורי, הוא עוסק במה?
לקידום שוויון מגדרי לנשים, בשכר.
שזה בעצם לצמצם את פערי השכר, נכון? בין נשים לגברים. בהנחה שיש כאלו.
בהנחה שיש.
אז שלום, אורי.
היי, אילי.
אז אני אתחיל ב... סיפור אישי, ועוד לפני סיפור אישי, אורי, אני אספר לך שבפודקאסט הזה אנחנו הרבה מתעסקות בדברים שנשים צריכות לדעת. הפודקאסט הזה פונה לגברים ונשים כאחד, אבל אני רואה שהרבה אנחנו נוטים להתעסק בנושאים שהרבה פעמים מפריעים לנשים. לדוגמה, יש פרק שהקלטתי עם יעל אלעד, שעוסק בכלים למשא ומתן, ועל העובדה שנשים לא מדברות על כסף.
נכון.
שאנחנו תכף נראה את זה גם ספציפית לגבי החוק שאורי הולך לדבר עליו, אבל אחד הנושאים שאנחנו רואים זה שהרבה פעמים פערי השכר נובעים מזה שכבר בשורה הראשונה, בכניסה לעבודה, אישה אולי תדרוש פחות מגבר, ומשם גם אם יהיו העלאות שהן שוות באחוזים, אז אחוזים עם משכורת יותר נמוכה הם פשוט קטנים יותר בסופו של דבר.
אנחנו רואים גם שנשים דורשות פחות כסף, וגם שמעסיקים ומעסיקות מתמחרים נשים בפחות כסף. זה מגיע משני הצדדים.
אוקיי, מעולה. אז זה בדיוק מתחבר לסיפור האישי שלי. אז אני יכולה לספר לכם שלקראת חיפוש העבודה האחרון שלי, אני הצבתי לעצמי שני חוקים, שני כללים שאני הולכת לעמוד בהם. הדבר הראשון היה זה שאני גורמת לכל אישה סביבי, שהיא בתפקידים דומים, בתפקידים שאני מעריכה, לספר לי כמה היא מרוויחה, ובתמורה אני אספר לה כמה אני מרוויחה, או כמה אני חושבת שהיא צריכה להרוויח.
נועז.
נועז. ואני חייבת להגיד שבהתחלה באמת, תמיד התגובה הראשונה היא שכולם מתכווצים בכיסא, של לדבר איתך על זה, תראי, אני מרוויחה בערך, נכון? אף אחד לא בא ואומר לך מספר, ואז אני באה ואומרת להם מספר, ואנשים בשוק, ואז הם מתחילים לחלוק, ובעצם מתחילה השיחה כזאת, ואני מקבלת ככה בטנביס, ולה יש רכב, וזאת היא קיבלה סיינאפ בונוס, ואת פתאום שומעת על כל מיני דברים שאולי לא היית יודעת לבוא ולדרוש.
זה ממש סכר, אנשים ממש לא רגילים לדבר על זה, וברגע שזה נפתח, אז זה נפתח.
בדיוק. אז זה ממש הייתה החוויה האישית שלי, ואני חייבת להגיד שזה עזר לי. זה ממש עזר לי להבין, למקם את עצמי, איפה אני אמורה לעמוד, מה אני אמורה לדרוש, וכשהגיעה השיחה על מה הציפיות שכר שלי, שאני אמורה לדרוש מהמעסיק הפוטנציאלי, אז אני באתי עם איזשהו מספר שהרגשתי איתו בנוח. החוק השני שהיה לי, שאותו אני כבר אומר שעברתי עליו ולא עשיתי אותו, ואני מצטערת על זה, זה שבעצם אני אמרתי לעצמי שפעם הבאה שאני אגיע למצב שאני אומרת מהם ציפיות השכר שלי, אני אשאל קודם כל גבר כמה הוא היה מבקש. עכשיו פה, בגלל כל החוק הראשון שהייתי כל כך מבסוטה ממנו, שעובד טוב, והרגשתי שאני מרוצה מהמספרים שמציעים לי.
הזנחת את השני.
הזנחתי את השני, אמרתי, הנה, אנחנו בסדר, אנחנו ממש, אני כבר שם, אין שום סיבה. ובעצם, לאחר מכן, הלכתי ודיברתי עם כמה גברים, ותנחשי מה?
גילית שהם מרוויחים הרבה יותר.
הם מרוויחים יותר, היו דורשים יותר, אבל לא רק יותר, אני מדבר איתך על 20-25% יותר. שמראש אני הרגשתי בנוח עם המספר הזה, הרגשתי כאילו, אמרתי...
שדרגת את עצמי.
שדרגתי את עצמי. והם עדיין ב-20-25% יותר מהמספר הגבוה שאני באתי ואמרתי.
כן, זה בערך הנתונים בשוק. ההפרשים האלה, כן.
יפה, מעולה.
את בסדר.
סקר של בן אדם אחד.
כן.
אז עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזו, אני חושבת שאנחנו כולנו מבינים, מבינות על מה אנחנו הולכים לדבר פה, ואני חושבת, אני באופן אישי יכולה להבין מה בער באורי, בעצם להגיד, אני הולכת לעלות לכנסת ולתקן פה כמה עוולות שקורות בשוק, ואורי, אני אשמח לשמוע אותך. אז אני חייבת להגיד שעוד לפני שאנחנו ניגשות לחוק ולדבר על מה הוא בעצם אומר ולמה רלוונטי כל כך שנדבר עליו דווקא עכשיו, באביב 2022. אני רוצה רגע שנייה להתחבר לסיפור האישי שלך, איך בכלל מגיעים לחוקק חוק, לתקן חוק? איך זה קורה?
וואו. שנים חלמתי על זה לפני שזה קרה. האמת שאת החוק הספציפי הזה, ועוד כמה שהייתה לי הזכות להיות חלק מהם, חוקקתי או כתבתי, לא חוקקתי שום דבר עדיין, כתבתי ויזמתי במסגרת עבודה שלי בויצו, עבדתי בויצו ישראל בתור מנהלת מערך הסיוע המשפטי של ויצו עבור נשים בישראל, היום אני כבר לא שם, אבל זה בהחלט היה קר נוח ומוצלח מאוד ליזום כל רעיון לתיקון עולם שעלה על דעתי, וזה באמת מה שעשיתי, חיפשתי נושאים שמטרידים נשים, והתחלתי לחקור אותם. את הנושא הספציפי הזה ראיתי בכלל מכתבה בעיתון על חוק חדש שחוקק באיסלנד, שאומר שחייבים יהיו מעסיקים לחשוף את השכר של העובדים שלהם, ואמרתי, מעניין, מעניין מה קורה פה. התחלתי לחקור את הנושא, הגעתי גם לאיזשהו, למחקרים שהכנסת עשתה בזמנו, למחקרים שעמותות שונות עשו, והבנתי שיש פה איזשהו חסר שצריך לתקן, מכיוון שאני נמצאתי במקום שאפשר את הדבר הזה גם, אז ניתנה לי ההזדמנות באמת לכתוב את החוק, לנסח אותו, לחשוב על כל המוקשים שיש בדרך, והיו לא מעט. ואז באמת ויצו בעצם קידמה את החוק הזה באמצעות לוביסטית מופלאה שקוראים לה אבישג שחם חדד, והצליחה למרות הרבה מאוד מאמורות להעביר אותו.
אז בעצם חייבים לוביסט היום בשביל להעביר חוק בכנסת?
לא חייבים לוביסט. דווקא היום, לעומת הרבה שנים קודמות, חברי הכנסת שלנו מאוד מאוד נגישים, ולכל אחד מהם יש שניים, שלושה עוזרים פרלמנטריים שהם עוד יותר נגישים. אני חושבת שהיום כל אזרח שיש לו רעיון טוב, יכול לפנות לחבר כנסת, להיפגש איתו ולהשמיע את קולו. יש ועדות כנסת שאפשר להגיע אליהם. אני כן חושבת שכדי שחוק יעבור, אנחנו צריכים יותר מרעיון טוב, ובאמת לייצר איזשהו מחקר ולהבין גם, לבוא עם בסיס. ולכן הרבה קבוצות שיש להם משאבים לעשות את המחקרים האלה, ולוביסטים אולי שיכולים לחטט רגליים ולעלות לירושלים, יהיה להם יותר קל לעשות את זה. אבל בהחלט זה מאוד מאוד מגוון. זה יכול להיות מבעלי אינטרסים כלכליים, ועד באמת מקומות של תיקון עולם כמו ויצו, זה עולם שלם.
אוקיי, אז האמת שאני, מה שאני שומעת פה זה שבעצם בשביל לתקן חוק או לחוקק חוק צריך כסף.
צריך זמן.
צריך זמן.
צריך ידע.
אבל זה גם מנחם אותי לדעת שגם ארגון כמו ויצו יכול עדיין להשמיע את קולו, ולא רק עמותות שניזונות מ, לא יודעת מה, אמריקאים עשירים שמזרימים לפה כסף.
אז אני יכולה להגיד שעבדתי בויצו 3 שנים ונחשפתי לעולם חברתי שלם שיש בו המון המון נשים בעיקר ואנשים שחיים עבור תיקון עולם, ופשוט נמצאים בקשר מתמיד עם חברי הכנסת שלנו, עם מקבלי החלטות, ועושים עבודה נפלאה עם מעט מאוד משאבים. זה בעיקר עניין של תחושת שליחות וזמן, ויכולת לצבור ידע.
מדהים. אז בעצם את ישבת בוועדות בכנסת?
כן, כן.
והצגת?
כן, ישבתי והצגתי את החוק הזה, גם חוקים אחרים, דיברתי לפעמים בשם ויצו, לפעמים בשם עצמי, אבל
וואו, הופעת בערוץ הכנסת?
הופעתי בערוץ הכנסת, זה מאוד מרגש. תמיד אני מקבלת סלפי כזה מהילדות שלי שמצלמות אותי בערוץ הכנסת, וכולם מאוד מתרגשים.
וואו, איזה חלומות של חנוניות יש לנו. רגעי הביונסה שאנחנו חולמות עליהם.
אז היה זוהר.
מעולה. אז אנחנו בעצם, אני מבינה ממך שבעצם התחלת מכתבה, ראית שקורה משהו באיסלנד, בואי תספרי לנו איך זה מתגלגל מפה.
אז באמת התחלתי קצת לחקור בנושא ולהבין מה קורה בעולם בהקשר הזה. גיליתי שבישראל כבר ב-2014 נחקק תיקון לחוק הזה, שתכף נדבר עליו, שבעצם הכיל על כל המגזר הציבורי חובה לפרסם פערי שכר מגדריים, בכל משרד ממשלתי, בכל חברה ממשלתית. וגיליתי גם שבעשור האחרון, פחות או יותר מ-2010, יותר ויותר מדינות התחילו לחוקק חוקים שעוסקים בשקיפות, שעוסקים בצורך הזה שהמעסיק יעשה איזשהו בדק בית מונע, נקרא לזה, מראש, לפני שתגיע אליו תביעה מעובדת על פערי שכר, אלא יבדוק בעצמו מה קורה אצלו, והנתונים האלה בחלק מהמדינות מפורסמים לציבור, בחלק מוגשים למדינה, יש מנגנונים שונים, אבל מה שראיתי באופן כללי זה שבעשור האחרון נוצר ממש טרנד, שמדבר גם על שקיפות וגם על תיקון מראש של הדבר הזה שנקרא פערי שכר מגדרים, והחלטתי לקפוץ על הגל, מה שנקרא, ולנסות לקדם את זה גם כאן. אני כן אגיד שלפניי היו ניסיונות של גורמים שונים שניסו לקדם את הדבר הזה, וזה לא צלח, והנה, הגענו לנחלה.
אנחנו מקוות.
אנחנו ממש מקוות. לא, הנחלה עוד רחוקה, כן. אבל אנחנו בדרך הנכונה, אני חושבת.
ואת מרגישה שיש הבדל את מדברת על איזשהו טרנד עולמי, באמת ליותר שקיפות לצורך באמת צמצום פערי השכר, את מרגישה שיש הבדלים תרבותיים שאת רואה בין מדינות שונות? כי נגיד, אני יכולה להגיד מה, באמת מה, הטיפה סקר שעשיתי, בסקר האישי שלי, שכשאני התחלתי לדבר עם נשים או אנשים, דרך אגב, גברים היו פחות נרתעו, אבל אני יכולה להגיד לפחות על כמה שניסיתי, כולם מאוד מתכווצים בכיסא, נכון. זה משהו שאנחנו לא מרגישים בנוח לדבר עליו. הייתי אומרת, אנשים, לא, זה לא משהו מגדרי פרסי. אבל אני יכולה לחשוב על כל כך הרבה נושאים אחרים, שדיברנו על זה קצת גם בשיחת הכנה, שכולנו כל כך פתוחות לדבר על כל כך הרבה דברים, מטיפולי הפוריות שלנו ולדברים אחרים שונים, נותנת לראש שלכם לזרום, ועל כסף לא מדברים פה, על השכר שלנו אנחנו לא מדברים. דרך אגב, גם עוד משהו שאני יכולה לחשוב עליו, זה שכולם מרגישים מאוד בנוח לספר למי הם הצביעו בישראל, שזה איזשהו טאבו בתרבויות מסוימות. נגיד, אמריקאים לא מספרים, אסור לשאול.
אז בישראל יש תרבות דווקא לכאורה מאוד מאוד פתוחה בהרבה מאוד נושאים, כמו שאמרת. אני יודעת שבמדינות שונות באירופה לא מקובל אפילו לשאול אם אתה מאמין באלוהים. אצלנו זה לגמרי נושא פתוח.
זה משפט שני בשיחה.
לגמרי, אם לא ראשון. כן. אבל בהחלט מדברים על הרבה מאוד נושאים, והנושא הזה עדיין נשאר כנורמה חברתית מאוד מאוד סודי. אני אגיד שזה לא היה ככה תמיד. זאת אומרת, קום המדינה או בעשורים הראשונים של המדינה, ולא רק אצלנו, ככל שהיו יותר מגזר ציבורי ויותר איגודים מקצועיים והסכמים קיבוציים בעקבות זה, אנשים ידעו פחות או יותר כמה מרוויחים בכל תפקיד, בכל דרגה, בכל ותק. היה לנו לפחות מושג כללי. עם השנים אנחנו שואבים יותר ויותר מהתרבות האמריקאית, שמאוד מקדשת גם חוזים אישיים ומשיכת טלנטים נקרא לזה, והדבר הזה מייצר סודיות מאוד גדולה סביב הנושא של שכר. זה נובע גם מנורמה תרבותית, זה נובע גם מהוראות בהסכמי עבודה שאוסרות על עובדים לדבר על השכר שלהם.
ממש סעיפים בחוזי עבודה שאומרים שאסור לדבר על השכר?
זה מאוד מאוד נפוץ, גם בישראל זה עדיין מאוד מאוד נפוץ. יש אפילו מאמר מדהים של פרופסור שרון רבין מרגליות, שקוראת לאפשר לעובדים לדבר על השכר שלהם אחד עם השני.
וואו.
הייתה גם הצעת חוק בנושא הזה לפני כמה שנים שלא עברה, אבל זה נושא שהוא אסור לכאורה.
כן.
בית הדין לעבודה כמובן מתנגד לזה ואומר, זה לא חוקי לאסור על עובדים לדבר על השכר שלהם, זה מונע התאגדות, זה מונע התמקחות נכונה, אבל זה עדיין הנורמה וזה משהו שקשה לנו מאוד להתגבר עליו. יש כמה גורמים בישראל ובעולם שמאוד מנסים לשבור את הטאבו הזה, ויש אפילו כמה חברות שיצאו נגד, לא זוכרת כרגע שמות, אבל בארצות הברית יש חברה שבאפר, אם אני לא טועה, שפרסמה לא רק את נתוני השכר שלה, אלא ממש טבלאות שכר עם תפקיד ושכר ספציפי וותק וואו. והכל. זה בשם השקיפות, זה עדיין מאוד חריג, אבל אני כן בהחלט רואה את ה... אנחנו מתחילים לצעוד לכיוון קצת שונה.
ניצנים כאלו של... בסדר, זה אולי גם איזושהי התבגרות שלנו כחברה, של להבין באמת את ה...
אני חושבת שגם בכלל רשתות חברתיות וכל הנושא של שקיפות בהרבה מאוד נושאים צובר יותר ויותר תאוצה, ואנחנו רואים את החשיבות של זה ורואים כמה אור השמש מחטא במובן מסוים הרבה מאוד עוולות, אז גם בנושא של שכר זה יגיע.
מדהים. אז אוקיי, אז בואי נדבר על החוק.
בואי נדבר על הילד.
הפיל בחדר, כן.
טוב, אז החוק בשמו הרשמי נקרא תיקון 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, שם קצר וקליט.
יש לו שם סקסי לעיתונאים?
חוק שכר שווה.
מעולה.
ובעצם הוא תוספת, הוא תיקון לחוק שכבר קיים הרבה מאוד שנים, שקובע שעובדת ועובד מחויבים לקבל, המעסיק מחויב לתת לעובדת ולעובד באותו תפקיד או בעבודה דומה או שוות ערך את אותו שכר. יש כמובן טילי טילים של דיונים על מה זה עבודה שוות ערך, לא ניכנס לזה היום, אבל בעצם מה שבא ואומר החוק הזה, זה אנחנו לא רוצים לחכות לתביעה של העובדת האחת, שתבדוק במקרה כמה היא מרוויחה לעומת העמיתים שלה, אלא אנחנו רוצים לייצר פה איזשהו חובה למעסיק, איזשהו תהליך של מניעה, והוחל על חברות פרטיות מעל 518 עובדים, חברות גדולות בעיקרן, על חברות ציבוריות שהונפקו, ועל עוד שורה של תאגידים, כמו תאגידי מים, עמותות, שעליהם בעצם החובה היא שהמעסיק יפרסם דוח מדי שנה. הוא קודם כל מחויב לעשות דוח פנימי לעצמו, שמחלק את הארגון שלו למחלקות, לפי בחירתו, הוא יכול לחלק את זה בכל צורה הגיונית שהוא רואה לנכון, ובתוך כל קבוצה, מה השכר הממוצע, כמה גברים יש מה... ביחס לשכר הממוצע הזה, כמה גברים מרוויחים, כמה נשים מרוויחות, מה הפערים ביניהם. הוא מחויב לשלוח לכל עובד בארגון הודעה אישית שאומרת את הדבר הזה. אתה נמצא בקבוצת המרקטינג, ה-R&D, הייצור, ומה פערי השכר בתוך הקבוצה שאתה נמצא בה בין גברים לנשים. זה לא משהו אישי לעובד הזה, אבל זה ייתן לו איזושהי אינדיקציה. ובנוסף, הוא מחויב לפרסם באתר האינטרנט שלו או במקום אחר, אם אין לו אתר אינטרנט, דוח פומבי בעצם שאומר את אותם נתונים, אבל ללא שכר ממוצע, ללא מספר, וללא שמות המחלקות. זאת אומרת, לא יחשפו פה נתונים אישיים של עובדים, לא יחשפו פה סודות מסחריים של המעסיק, כן אני יכולה לדבר על פערי שכר בארגון.
מדהים. אז בעצם מה שאת אומרת של חברות סטארט-אפים, נכון? כל ה-100 עובדים, 150 עובדים, 200 עובדים, 50 עובדים, whatever, החוק הזה כרגע לא חל. התיקון לחוק.
התיקון לחוק לא חל, כמובן שהחובה לתת שכר שווה עדיין חלה. בהקשר הזה אפשר לראות שני דברים. אחד, ביוני הקרוב ממש, לשר עבודה והרווחה יש את הסמכות להרחיב את החוק הזה מחברות גדולות של 518 עובדים לחברות קטנות יותר. אני מניחה שזה יקרה, אם לא ביוני הזה, אז בשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו בהחלט נראה הרחבה של החוק הזה לחברות קטנות. הדבר הנוסף והמעניין שקרה זה שמהרגע שהחוק הזה פורסם ועבר, אנחנו רואים לא מעט חברות קטנות במרכאות שרוצות להצטרף לטרנד הזה, לסטנדרט הזה. אני יכולה לספר לכם על חברת אופטיבוס, למשל, שפנתה אליי, חברה של לא מעסיקה כיום 518 עובדים, אלא הרבה פחות, ובאה ואמרה, אני רוצה להצטרף לטרנד הזה. אז זה משהו שקורה, זה איזשהו שיח שאנחנו מתחילים לראות אותו, וכמו שבעבר חברות כמו גוגל נתנו את הסטנדרט בעיצוב המשרדים, אז אנחנו רואים היום גם איזשהו סטנדרט שזולה גם כלפי מטה, וזה נפלא בעיניי.
מדהים שאת אומרת שבעצם חברות פונות אלייך, כי אני תוהה, באמת מעניין אותי להבין, מעסיקים בחברות בגדלים שונים, שכרגע התיקון לחוק לא חל עליהם, זה לא אמור להפחיד אותם? כאילו, הם לא אמורים להגיד, אוקיי, אוקיי, איזה מזל שאני לא חלק מזה?
אני לא יודעת מה הם אמורים להגיד. אני שמחה לראות שרובם לא אומרים את זה. זאת כן. אומרת, אני חושבת שהתגובה הראשונית, הרבה פעמים, לכל התערבות של המדינה בניהול עסק, היא התנגדות.
נכון.
וזה טבעי, כמו כל דבר, שגם כאנשים פרטיים, כשהמדינה קובעת עבורנו כל מיני כללים שלא רצינו להכיל על עצמנו לבד, אנחנו לא מרוצים. אז כמובן שאנחנו בשלב ראשון נתקלים בהתנגדות. אני חושבת שלטווח ארוך לא, זה ממש לא צריך להפחיד אף אחד. מכמה סיבות. קודם כל, אני חושבת, ממה שאני רואה ואני מייצגת לא מעט מעסיקים, מעסיקים בגדול לא מחפשים להפלות אף אחד.
כן.
זה לרוב לא נעשה בכוונה, זה לרוב לא נעשה מאיזה שנאת נשים. זה הרבה פעמים נעשה, או כמו שאמרנו, מזה שנשים ביקשו פחות, ואנחנו מה לעשות, עובדים לפי שורת הרווח. עסק כלכלי,
נכון.
ומי שמבקש פחות מקבל פחות. זה נובע גם הרבה פעמים מדברים אחרים, כמו הטיות לא מודעות שלנו כאנשים, ודעות קדומות, ותמחור בחסר של נשים שמגיעות לעולם העבודה מתוך איזשהם מחשבות על איך תראה המחויבות או איך ייראה מסלול הקריירה. אז זה בהחלט יכול להיות שדווקא המראה הזאת שאנחנו מציבים למעסיקים, תיטיב איתם, תיטיב עם העסק שלהם, תיטיב עם העובדים שלהם, כן. ותייצר עולם עבודה גם עסקית נכון יותר ולטווח ארוך יותר. מעבר לזה חשוב לומר שבשלב זה, לא יודעת אם לצערי או לשמחתי, אבל ככה הוא עבר החוק בסופו של דבר, החוק הזה לא כולל סנקציות עונשיות. זאת אומרת, אין פה איזשהו תג מחיר שאומר, אם לא פרסמת את הדוח, אז תיכנס ב-X. אם פרסמת את הדוח ויש בו פערי שכר, אז אתה חייב לתקן אותם תוך... זה לא המצב. כרגע אין לנו סנקציות ברורות, חד משמעיות, על מה יקרה אם לא. ולכן אני חושבת שזה דווקא, וכמובן שזה יכול להשתנות בכנסת הבאה או בחודש הבא, ולכן אני חושבת שזו הזדמנות מעולה דווקא למעסיקים, גם אלה שלא חל עליהם החוק, לקחת את הדבר הזה, להשתמש בו כהזדמנות, לעשות את הבדיקה, לראות מה יוצא, ולתקן בנחת, מה שנקרא, את מה שצריך לתקן, ולא להילחץ מהסנקציה הזו על הראש שלהם. כמובן שעלול להיות לזה מחיר מסחרי, בחברות שיציגו פערי שכר מאוד מאוד משמעותיים. אני מניחה שאנחנו נראה מחירים מסחריים.
אני גם יכולה להגיד יותר מזה, אני כעובדת, אם אני היום בודקת חברה שאני ארצה להצטרף אליה, אז את יודעת, בדיוק היה לי איזשהו פרק שהקלטתי עם ענבל אורפז, שדיברנו על כל השלטים האלה שהיו באיילון, נכון? או בכלל, שנסעת עכשיו בדרך, ואת רואה מלא מלא חברות סטארט-אפים שמשווקות את עצמן.
נכון.
אני חושבת שחברה שתבוא ככה בריש גלי ותגיד, אני מאמינה בצמצום פערי שכר, אני חברה שקופה, אני מפרסמת את הדוח הזה למרות שאני לא צריכה, היא חברה שאותי באופן אישי תמשוך יותר.
למה? זה גם חלק ממיתוג מעסיק.
כן, דרך אגב, אפילו לא באיזשהו מאבק פמיניסטי או משהו כזה, פשוט כי אני רוצה לבוא לעשות את העבודה שלי. ולא, אני לא רוצה להתעסק בכמה הוא מרוויח, וכמה זה שלצידי מרוויחה. לא רוצה להיות שם. אני רוצה לבוא, לדעת שאני מקבלת תגמול ראוי כמו זה שלצידי, ולבוא ולעבוד, ולהתעסק עם מה שחשוב עכשיו. ולא בגוסיפ הזה, באיזשהו מקום.
אז זה נכון, זאת אומרת, שוב, זה עניין של איך אתה מסתכל על זה כמעסיק. מעסיקים שיסתכלו על הדבר הזה כהזדמנות ואיזשהו ערך חברתי, עסקי, מיתוגי, ויקחו את הדבר הזה וישתמשו בו, בהחלט יכולים למצוא את עצמם במקום הרבה הרבה יותר טוב גם מבחינה עסקית. אני מניחה שאנחנו תמיד נמצא את המתנגדים, וגם תמיד המתנגדים ימצאו מי שיעבוד אצלם,
נכון.
אבל בהחלט בעולם שהולך לכיוון הזה, והולך לכיוון של שוויון, ומדבר שוויון, וזה לא רק בתעשיית ההייטק. אני חושבת שאנחנו רואים את זה יותר ויותר היום בהרבה מאוד מגזרים, והרבה מאוד תחומי עיסוק, שהשיח הזה של, של שוויון מגדרי תופס תאוצה, כי אין מה לעשות, אנחנו כאן להישאר בשוק העבודה, וככל שנשים תופסות נתח משמעותי יותר בעולם העבודה, וגם מתקדמות, אנחנו גם רואות את הצורך הזה יותר ויותר, ואת הדרישות שלנו כעובדות מצוינות לכל דבר. אז זה בהחלט איזשהו נתיב שהעולם הולך אליו, ואני חושבת שהוא ייטיב עם כולנו, גם עם המעסיקים.
אז אני לגמרי בדעה הזאת, ואני אגיד ככה לכל המנהלות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי תפעול שעכשיו מקשיבים לנו, בעצם אם אתם איזשהו ארגון שרוצה להיות חלוץ ולהוביל את הטרנד הזה, אז אני מציעה באמת להתחיל לעשות את הבדק בית הזה. ויש מומחים בשוק בדיוק כמו אורי, שמלווים תהליכים כאלו, ואני באמת, אני קצת דוחפת אתכם לעשות את זה. אני חושבת שזה ממש שינוי חיובי, גם אם החוק כרגע, או התיקון החוק כרגע לא יחול עליכם.
אני רק אוסיף על זה ואגיד שהדוחות הראשונים שיתפרסמו למעסיקים שהחוק כן חל עליהם, אמורים להתפרסם כבר ביוני הקרוב. אז באמת ראינו בשנה וחצי האחרונות שיח מאוד משמעותי בנושא הזה, הרבה מאוד גופים גם שמנסים לסייע, שעושים את החישוב, שעושים את הדוח, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, הוציאה הנחיות למעסיקים על איך לעשות את הדבר הזה. עדיין יש לנו עוד עבודה רבה לפנינו, ובהחלט גם אם הדוח הראשון יהיה קצת צולע, לא מדויק, מראה פערי שכר, יש הרבה מה לעשות בלי להרוס עכשיו את העסק על הדבר הזה, ובאמת אני מצטרפת לקריאה, לא לפחד מהדבר הזה, אלא להשתמש בו.
אני מסכימה לגמרי. אני אגיד לך מה קצת כן מוזר לי, את בעצם אומרת שהתיקון לחוק חל גם על חברות ציבוריות, ואני תוהה איך יכול להיות שעד היום לא הייתה חובת פרסום כזו, נכון? הרי במאיה אנחנו יכולים לראות משכורות של חברות ציבוריות.
אז אנחנו יכולים לראות משכורות של חמשת מקבלי השכר הגבוה, או חמשת התפקידים הבכירים, אם אני לא טועה, ועליהם כבר משנת 2014 בעצם הייתה חובה להציג גם פערים מגדריים בתוך החמישה האלה. זה כמובן מאוד מאוד מצומצם, ולצערנו גם לעתים קרובות אין שם נשים בחמישה האלה.
כן, אני ניסיתי לא להגיד את זה.
אבל גם כשיש, בהרבה מאוד מקרים פשוט לא פרסמו.
שוכחים מזה בטח. כן, אני גם פה חושבת שאולי יש פה.
אנחנו נהיה סלחניות ונגיד ששכחו.
כן.
אבל עכשיו בעצם החובה תחול על כל עובדי החברה הציבורית, ואני חושבת שיש לזה הרבה יותר אפקט, זה הרבה יותר משמעותי. ולשאלה איך לא חוקקו עד היום, זה נראה לי נכון לגבי כל
תיקון לחוק.
כל התפתחות שאנחנו עושים, אנחנו שואלים את עצמנו איך זה לא היה ברור קודם.
כן, כי לא יודעת, אולי כי אני חיה באיזשהו עולם שחשבתי שזה המצב, בחברות ציבוריות, שהדברים האלה מפורסמים, אבל אני מבינה עכשיו שזה באמת רק הטופ פייב. ואני מנסה לחשוב, נגיד, בחברת הייטק, יש הרבה פעמים השוני בין התפקידים, או בין הטייטלים, הרי אני לא צריכה לספר לך, נגיד, בהייטק זה, אני חושבת שזה הכי מובהק. אני עכשיו, הטייטל שלי הוא Product Evangelist, שהפך למנג'ר, או Evangelist Manager כזה, אז יכול להיות שאני יגידו, אוקיי, אבל היא מרוויחה שונה מ-Product Manager, או מ...
אז א', החוק באמת, בתחילת דרכו של חוק שכר שווה, הוא באמת דיבר רק על אותה עבודה. ואז נמצא מצב שכל שינוי של שתי אותיות בטייטל בעצם בדיוק. פתר את המעסיק מהחובה הזו. החוק הזה תוקן ושונה עוד הרבה לפני שאני חשבתי ללמוד משפטים.
אוקיי.
כן. והיום מדברים על עבודה שוות ערך, ויש כל מיני שיטות לבדוק את זה, בין היתר היקף האחריות, היקף הרווח למעסיק, מספר העובדים שאתה מנהל, יש הרבה מאוד פרמטרים שבוחנים איך משווים בין תפקידים, יש אפילו בית הדין לעבודה יכול למנות מומחה לניתוח עיסוקים לצורך הדבר הזה.
וואו.
אז יש על זה משנה שלמה כבר בפסיקת בתי הדין לעבודה, שאפשר ללמוד ממנה, וגם העסיקים שעושים את הדוחות האלה, יכולים לעזר במומחים שידעו לנווט אותם בתוך השינויים האלה, בטח בטייטלים, נראה לי טייטלים בתעשיית ההייטק זה קר יצירתי בפני עצמו.
לגמרי.
אבל בהחלט יש מדדים שבעזרתם אפשר לבחון. תמיד אפשר להתווכח על זה, זה לא מדע מדויק, אבל ככל שזה בגדר ההיגיון, אני חושבת שהדברים יתקבלו לפחות בשלב זה. ומה שעוד חשוב לדעת זה שבדוח הפומבי שמפרסמים, יש למעסיק את האפשרות לכלול הסברים. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות מצב שאנחנו נראה בערי שכר, אבל יבוא המעסיק ויגיד, זה כי משאבי אנוש לא משיא לי רווח כמו מחלקת הפיתוח.
כן.
הוא יוכל להגיד את זה, ושוב, ככל שזה יהיה בגדר ההיגיון, ויהיה לזה איזשהו שיקול עסקי מאחורי זה, אני מניחה שבתי הדין לעבודה יקבלו את זה לפחות בשלב ראשון.
ואיך אנחנו לוקחים בחשבון ותק?
ותק הוא פרמטר לגיטימי לשינוי בשכר.
כן.
כן.
כאילו, זה יכול להיות שהממוצעים יהיו באמת, שיהיה מישהו שהוא ממש חריג מהממוצע, ואז אנחנו בהסברים, פשוט מסבירים את זה, נכון. כי הוא פה 10 שנים.
חשוב לדעת שבכל, אחת הבעיות שהיו בחוק לפני התיקון הזה, זה שבכל סיפור פרטי, אנחנו יכולים להסביר למה.
כן.
אנחנו יכולים להגיד, היה יותר ותק, היא עובדת פחות טובה, היא נעדרה מלא מהעבודה. אנחנו יכולים להסביר למה במקרה שלה, זה היה, זה היה לגיטימי לתת לה שכר פחות. ולכן אנחנו באים ואומרים, בואו לא נסתכל על המקרה הפרטי, בואו נסתכל על כל הנשים מול כל הגברים, ואז תסבירו לי למה.
כן.
כי אם לא התכוונתם וזה היה מקרה פרטי, אז בגדול בממוצעים לא אמור להיות הבדל. דרך אגב, הרבה מההבדלים נמצאים גם במקום של מה שקוראים סגרגציה תעסוקתית, או סגרגציה מגדרית, שזה בעצם מצב שבו רוב הנשים נמצאות בתפקידים ספציפיים, ורוב הגברים נמצאים בתפקידים אחרים, שהם המתוגמלים יותר. אז זו בעיה למשל שחוק שכר שווה לא בא לפתור.
כן.
אבל זה בהחלט הדוחות האלה יכולים להצביע על זה וגם לשקף איזושהי מראה למעסיק.
מעניין. אז בעצם עכשיו אנחנו הולכים, הפרק הזה מתפרסם בסמוך להצגת הדוחות בפעם הראשונה. אז מעניין אותי, תדעת, בוא נדבר על זה רגע, לאיפה את חושבת, איפה העולם יהיה ביולי 2022? סתם קצת קרוב מדי, אבל... כן. מה את חושבת שזה יעשה? זה הולך לטלטל את העולם שלנו, או שיהיה פה עוד פרק כזה דומה בעוד שנה?
אני מקווה. א', אני תמיד אשמח לבוא.
אני אשמח להריח.
אבל כמובן שהחשש הכי גדול שלי ושל כל מי שעוסקת בתחום הזה, זה שלא יקרה כלום. שאולי חלק יפרסמו דוחות וחלק לא יפרסמו דוחות, וזה לא ממש יעניין אף אחד. אבל לאור הבאז הבלתי פוסק שזה הצית בשנה וחצי האחרונות, אני רוצה לקוות שלא. אני מאמינה שבשלב ראשון יהיו דוחות, בחלקם יהיו פערים, ברובם לא יהיו פערים, כי מישהו ידע לבנות את הדוחות בצורה נכונה. אני כן מאמינה שזה ייצר שיח, וזה בעיניי הדבר הכי חשוב.
נכון.
אני מאמינה שזה עוד קודם לפרסום, זה חייב את המעסיק להסתכל במראה, לעשות את הבדק בית הזה, אולי לגלות דברים שהוא לא ידע על עצמו, אולי לגלות דברים שהוא לא אהב, לחשוב איך מתקנים, אולי להחליט שהוא לא מתקן בכלל, אבל המראה קיימת, וההודעות לעובד בעיניי הרבה יותר מהדוח הפנימי או החיצוני, ייצרו שיח שיחייב מעסיק לתת מענה לעובדים שלו.
כן.
וזה מקום שאני אשמח לראות איך הוא מתפתח. זאת אומרת, אני מניחה שבשנים הראשונות אנחנו נראה יותר תביעות אישיות בעקבות הדוחות האלה. אנחנו נראה אולי עשייה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, שמאוד רוצה לפעול בנושא הזה, ופתאום זה מייצר כלים, כי עורכי דין כל כך חובבי ניירת, כמו שכולנו יודעים, אז
כן.
פתאום זה מייצר לנו מסמכים שאנחנו יכולים לעבוד איתם. אני מניחה שזה ייצר שיח מעניין בנושא הזה, ומשם נראה לנו מתפתח. אני לגמרי מאמינה בשקיפות. יש גם לא מעט מחקרים שמראים שעצם השקיפות, גם ללא שום סנקציה, מעלה כמעט באופן אוטומטי את השכר של נשים בכמה אחוזים, אז
כן.
זו התחלה טובה מבחינתי.
כן, אני חושבת שכל הפרמטרים שדיברת עליהם, זה בדיוק גורמים הגיוניים שאפשר לחשוב עליהם.
ואם אני חוזרת לסיפור שלך, עצם הידיעה שלך אפשרה לך לבוא ולדרוש.
נכון.
אז השאיפה שלי זה שכולם ידעו, וזה יהפוך להיות non-issue. זאת אומרת, אנחנו נדע ונשתמש בידע שלנו, נוכל לבוא בטענות או במחמאות למעסיק שלנו, וזה מייצר בעיניי גם סביבת עבודה הרבה יותר בריאה.
אני מסכימה איתך לגמרי. אני תוהה, ג'לעת, אפילו ברמת הדוח האישי הזה שכל עובד ועובדת יקבלו, אני תוהה אם יש שם איזשהו משהו פרו-אקטיבי, כמו גילינו שאת מסתכרת 5% פחות מהממוצע, ואנחנו לומדים את הנושא, ואנחנו נבין איך אפשר לתקן את העוולה, או משהו כאילו שאת... לא אכנס פה לנסוחים משפטיים, אבל איזשהו משהו פרו-אקטיבי כזה של...
אז לא, הדוח, זה לא דוח, זה בעצם הודעה לכל עובד שיכולה גם להיות במייל, ויכולה גם להיות באיזושהי הערת שוליים בתלוש השכר שלנו. בעצם ההודעה הזו לא אומרת שום דבר אישי עליי. היא מתייחסת למחלקה שבה אני עובדת. היא יכולה להגיד לי, את... אנחנו רואים אותך כחלק מ... מחלקת מרקטינג, אנחנו רואים אותך כחלק ממחלקת דיני עבודה במשרד עורכי דין. במחלקה שלך גברים מרוויחים 13% בממוצע יותר מנשים. זהו.
כן.
יכול להיות שהמעסיק יבחר, אם אכן זה יראה פער כזה משמעותי, הוא יכול להיות שהוא יבחר להגיד, ודעי לך שזה בגלל שיש פה את מייסד הפירמה גם במסגרת המחלקה הזאת, או... דעי לך שראינו את זה ואנחנו חושבים מה לעשות עם זה.
כן.
זאת אומרת, בהחלט המעסיק יכול לתת לי מענה, הוא לא חייב, ויכול להיות שאני אשאר עם המידע הזה לבדי, ויכול להיות שאני אחליט לעשות עם אותו משהו, ויכול להיות שלא. זאת אומרת, זה לא מייצר חובת שינוי.
כן.
זה מייצר רק שיקוף.
ואת בעצם אומרת שיהיו פה כאלה שאנחנו לא נראה בהם בכלל פערים, כי אם אולי יסדרו את הדוח נכון, אז נכון. נגיד אני רואה איזשהו מעסיק פוטנציאלי שיגיד, עכשיו כל הנשים הם בעצם פרודקט מרקטינג, ואתם פרודקט סטרטג'י, ולכן אתם מקבלים, זה במחלקה הזו שהיא כולה גברים, במקרה, זה השכר, ופה, נכון, זה לדברים
האלה. אז קודם כל, לפעמים זה נעשה הרבה לפני שמישהו היה צריך לעשות דוח, לפעמים, כמו שאמרתי קודם, הגברים נמצאים במחלקה מסוימת, ואנשים נמצאות במחלקה מסוימת, ואנחנו יכולות כל אחת בעולמה לחשוב על מקום עבודה האחרון שלנו, ולראות שזה באמת... הרבה פעמים קורה, השאלה אם זה טבעי או לא, זה כבר שאלה אחרת, שלא נדבר עליה היום, אבל זה המצב בשוק העבודה. אז זה בהחלט יכול להיות שלא נראה פערים מהסיבות האלה. האם המעסיק יכול לסדר את הפילוח? כן, הוא יכול לסדר את הפילוח. יש גם לא מעט מומחים בשוק שיעזרו לו לסדר את הפילוח הזה, כמו שיהיה לו נוח.
כן, קצת ראיית חשבון לכזה.
כן, בוא נגיד, מדיסציפלינות שונות, כן. אפשר לחשוב על איך לסדר את הפילוח. אני אישה אופטימית מטבעי, אז א', אני אניח שרוב המעסיקים מעוניינים לדעת, לפחות לעצמם, מה המצב אצלם.
נכון.
בין אם לתקן אותו ובין אם לא, אבל הם היו רוצים לדעת שזה המצב אצלם, אז אני מאמינה שברוב המקרים אנחנו נראה תמונת מצב פחות או יותר מדויקת. כמובן שיכול להיות מצב שבו מעסיק, וגם אני כמי שמייצגת מעסיקים, הרבה פעמים מציעה את הדבר הזה, יבחן כמה אפשרויות פילוח לעצמו, יפרסם את זו שנוחה לו יותר, אבל ידע לעשות לעצמו את התיקונים.
כן.
ומבחינתי זה בדיוק השינוי הארגוני שאני רוצה לראות. זאת אומרת, נכון. המטרה שלי היא לייצר פה איזשהו סטנדרט חדש, שהמעסיק יבוא ויסתכל וידע מה קורה אצלו בבית, ויחשוב מה הוא רוצה לעשות עם זה. לא מחפשת בשלב זה לקנוס אף אחד ולא לתבוע אף אחד. יכול להיות שזה יהיה השלב הבא, יכול להיות שזה יקרה, אבל אני רואה בזה הזדמנות, ומי שיקח את זה כהזדמנות, זה יהיה נפלא, ומי שלא, אז עדיין קיימים הכלים הקודמים שהיו בחוק, לתבוע, גם באופן אישי, גם נציבות שוויון הזדמנויות, גם ארגון אנשים, יש הרבה אפשרויות.
כן. ושינוי הוא פשוט דבר שלוקח זמן. וזה בסדר.
מלא זמן.
כן, מלא זמן. אבל, אבל זה נראה חיובי, שינויים כאלה.
נכון, לגמרי.
טוב, אז אורי, ממש ממש תודה.
שמחתי.
אני חייבת להגיד שאני באופן אישי ממש נרגשת ומעניין אותי לראות מה יהיה פה. ובסדר, צעד צעד.
לגמרי. אני אספר במילה שהחקיקה של החוק הזאת, אז הייתה רצופת מאמורות. החוק בסופו של דבר עבר במסגרת ממשלת מעבר שהייתה באוגוסט 20, בתקופה שממשלת המעבר התחייבה שהיא לא תעביר אף חוק שלא קשור בקורונה. זאת אומרת, היה פה באמת תקופה מאוד מאתגרת להעביר בחוקים שקשורים בשוויון. למי, סליחו לי כולם, למי היה אכפת משוויון של נשים באוגוסט 20, אבל זה איכשהו עבר, זה לא עבר מושלם, זה לא נוסח בדיוק כמו שאני ניסחתי, עם הרבה מאוד חוסרים ושינויים, ואיכשהו עדיין בתוך הדבר הזה, אני אופטימית, אני רואה כאילו את זה כאיזושהי דריסת רגל חשובה שהיה צריך לעשות, ובסדר, את כל החוקים שלנו אפשר עוד לתקן מלא. כן. בשביל זה אנחנו כאן.
אוגוסט 20. תחשבו רגע, תנסו שנייה לדמיין איפה אתם הייתם באוגוסט 20.
העולם נזכר באיפה היינו באוגוסט 20.
העולם לא הרגיש כאילו הולך למקום, כמו שאת אומרת, שבכלל יהיה אכפת.
נכון, ולכן בעיניי זה כל כך נדיר וחשוב, ובאמת כל העוסקות במלאכה עשו עבודה מדהימה ולא מובן מאליו.
מדהים. אז אורי, תודה רבה. תודה שבאת ותודה שהסברת לנו את הדברים שחשוב שנדע ואת הכלים שחשוב שיהיו לנו. מאזינים, מאזינות, אם אהבתם, דרגו אותנו באמצעי השמע שלכם, בספוטיפיי, באפל, ושתפו עם חברים, עם חברות, עם מעסיקים, עם עובדים שצריכים לדעת את זה. אני ממש מסכימה עם אורי. העניין הוא באמת, הוא לא רק מה עכשיו הולך להתפרסם ביוני הקרוב, אלא באמת להתחיל את השיח הזה, להבין שזה בכלל משהו שאנחנו הולכים לקראתו, שזה ממש טרנד עולמי, שאנחנו חלק ממנו, בזכות אנשים טובים כמו אורי שמקדמים. ואורי, תודה רבה.
תודה לך, היה כיף.
גם לי.